כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 7, הנה החדשות מפי צבי סלטון. בבית החולים סורוקה בבאר שבע מת מפצעיו אילי ניר, בן 10 מכפר ויטקין, שנפל שלשום לתהום בנחל צאלים ונפצע פצעים אנושים. אביו שניסה להציל אותו נהרג במקום. כתבנו ניסים קנן מוסר כי המשפחה הסכימה לתרום את איבריו של אילי. האב ובנו יובאו למנוחות מחר בשלוש אחר הצהריים בכפר ויטקין. המיליציה הקורדית בזה החירות של קורדיסטן קיבלה עליה את האחריות לפיגוע הכפול שהיה אמש באיסטנבול. מכונית תופת ומחבל מתאבד התפוצצו ליד האצטדיון של קבוצת בשיקטש. 38 בני אדם נהרגו ויותר מ-150 נפצעו. האירועים בסוריה, ארצות הברית ורוסיה גיבשו תוכנית לאפשר למורדים לצאת בבטחה מהעיר הנצורה חלב. לפי שעה לא נמסרו פרטים על תוכן המסמך, אך נמסר כי התוכנית תמומש בתוך 48 שעות ותאפשר לכל הלוחמים והאזרחים הרוצים בכך לעזוב את העיר. ארגוני המורדים עדיין לא הודיעו אם הם מקבלים את ההצעה. הנשיא הנבחר של ארצות הברית דונלד טראמפ אינו מאשר כי כבר בחר את שר החוץ שלו. בחשבון הטוויטר שלו כתב טראמפ כי בין אם יבחר ברקס טילרסון לתפקיד, בין אם לאו, הוא שחקן ועושה עסקאות ברמה עולמית. קודם לכן אמר טראמפ בריאיון לרשת פוקס כי אינו מאמין שרוסיה התערבה בבחירות בארצות הברית. לדבריו, המסקנה של ה-CIA בעניין הזה מגוחכת, וזה עוד תירוץ של הדמוקרטים להפסדה של הילרי קלינטון. הסנטור הרפובליקני ג'ון מקיין קרא לטראמפ להכיר בכך שרוסיה התערבה בבחירות, ואמר כי העובדות מדברות בעד עצמן. ועידת מפלגת העבודה אישרה את בקשת היושב ראש הרצוג לאפשר לחבר כנסת להתמודד על תפקיד מזכיר המפלגה. ראש התחום הפוליטי יואב קרקובסקי מציין כי לפני כמה שנים החליטה הוועידה לאסור כפל תפקידים, ואילו כעת הפכה את ההחלטה. גורמים במפלגה מעריכים כי המהלך נועד לאפשר למקורבו של הרצוג, איתן קבל, לשוב ולהתמודד על התפקיד. עורכי החדשות רון נסיאל ועמית שניידר. התחזית מיד.
הבגדים במייבש ובינתיים אתם מתייבשים? מייבש הכביסה של פסגז. בגדים יבשים ורקים בתוך 40 דקות בלבד. כוכבי 9636.
מחר עלייה קלה בטמפרטורות, לקראת לילה יחל לרדת גשם לפרקים בצפון הארץ, במישור החוף צפוי גשם מקומי. ביום שלישי ירדו גשמים לפרקים בצפון ובמישור החוף, ובערב הם יתפשטו לאזור המרכז. ביום רביעי יהיה גשום וסוער מצפון הארץ עד הנגב. בחרמון ירד שלג כבד, ויתכן שלג גם בפסגות הרי הצפון. משעות אחר הצהריים יחלשו הגשמים בהדרגה. מידות החום החזויות בירושלים מ-8 מעלות בלילה עד 16 מעלות מחר בצהריים, ותל אביב מ-10 עד 21, וחיפה מ-11 עד 19, בצפת מ-6 עד 13, בבאר שבע מ-6 עד 22, ובאילת מ-10 מעלות בלילה עד 23 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
רשת בית של כל ישראל. כל החדשות. השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
מיד תוכניתנו דין ודברים. תחילה אנחנו עוברים לתל אביב לשמוע עדכון ממוקד התנועה. ערב טוב, דליה זימור.
ערב טוב, קובי. דרך 60 צפונה עמוסה מגן שאול לצומת ישראל, דרך 722 לצפון מצומת התשביע צומת השומרים, דרך 70 לצפון מצומת התשביע צומת העמקים ומצומת יסור עד יסיף, דרך 65 למזרח מצומת מיאמי עד צומת אום אלפחם. דרך 562 נחסמה בשני הכיוונים, סמוך לצומת קדימה צורן בגלל התהפכות מנוף, דרך החוף צפונה מגלילות עד מחלף יקום, גאה צפונה ממחלף השיבה עד מחלף מסובים, גאה דרומה ממחלף גאה עד מחלף גנות, דרך שש דרומה ממחלף נחשונים עד בן שמן, ביציאה מירושלים מגינות סחרוב וממנהרת הרזים לכיוון מחלף הראל. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, נהג, ראית הרכב מעט או עוצר לפני מעבר חצייה, עצור גם אתה. לדיווחים נוספים ממוקד התנועה של כל ישראל, כוכבי 9550.
בטוח דצמבר סייל ברב בריח. חודש של מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים. חייגו עכשיו 1-800-800-100.
רב בריח. 1, 2, 3, עכשיו בסטימצקי. 3 ספרי ילדים, נוער או ראשית קריאה ב-99 שקלים בלבד. כן, ו3 ספרי קריאה, עיון או בישול, רק ב-120 שקלים. ובכל קנייה, חברי מועדון צוברים נקודות. זוכרים?
צפרים זה סטימצקי.
וצוברים נקודות. כפוף לתקנון.
מאמי, קפצתי לשופרסל לשלם את חשבון החשמל. צריך גם חלב?
מהיום עושים סידורים בשופרסל. כי אם אתם כבר כאן, למה לא תחסכו זמן? מושכים מזומנים, משלמים חשבונות בזק וחשמל בחופות, וחוסכים זמן. פרטים בסניפים. שופרסל. לקנות כמו שצריך.
דין ודברים על חוק, ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
שלום וערב טוב, 7:06, עורכת התוכנית יורית ברקאי, בהפקת דפנה אברהם, טכנאי השידור שלנו הוא משה לוי. ליד המיקרופון משה נגבי וקובי ברקאי. מיד נתייחס להשלכות העקרוניות של הדיון בוועדת השחרורים בבקשתו של האנס משה קצב לשחרור מוקדם. האם יש יסוד לחשש שחוק ההסדרה יסבך את ישראל בחקירה בבית הדין הבינלאומי בהאג? נשמע את תובנותיו של אורחנו פרופסור עמיחי כהן, מומחה לדיני מלחמה מהקריה האקדמית בקריית אונו, ומנהל התוכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה. בגץ דן ויכריע בהרכב של 7 שופטים אם לסטות מן ההלכה המחייבת אב גרוש לשאת בנטל הבלעדי של מזונות ילדיו, ולחלק את הנטל בהתחשב בהכנסות האם. באולפנינו המומחה לדיני משפחה, עורך הדין יונתן קניר. בימים אלה מלאו 20 שנה לחקיקת החוק לגילוי נגיפי איידס אצל קטין, שאפשר לבצע בדיקה לאיתור נגיפים ללא ידיעת הורי הקטין ואישורם. עמנו המומחה לרפואה ציבורית דוקטור ינון שנקר, מיוזמי החוק, והוא יצביע על תרומתו לצמצום תפוצת המחלה. אבל נפתח כאמור במבט עקרוני על הדיון היום שהתקיים בוועדה לשחרורים בבקשת משה קצב לשחרור מוקדם. משה, בבקשה.
כן, כמו ששמענו קובי בחדשות, הוועדה הודיעה שהיא תפרסם את ההחלטה שלה בשבוע הבא. אני רוצה באמת להצביע על כמה דברים עקרוניים שלעניות דעתי חשוב שהוועדה תשקול לפני שהיא מקבלת את ההחלטה הזאת שהיא תפרסם בעוד שבוע. קודם כל, כפי שהוועדה עצמה כבר קבעה בהחלטות הקודמות שלה בנושא הזה, חשוב להדגיש, זה שחלפו 2/3 מהעונש וכבר יותר, זה לא מזכה לא את משה קצב ולא אף אסיר אחר בזכות להשתחרר. בכלל, כשאנחנו מדברים על שחרור מוקדם, זה לא זכות. בית המשפט העליון הדגיש, זו פריבילגיה, והאסיר צריך להוכיח שהוא ראוי שהוא הרוויח את הפריבילגיה הזאת. עכשיו, החוק גם קובע, חוק שחרור על תנאי כפי שהוא קרוי, מהם השיקולים שהוועדה צריכה לשקול. אז באמת, קודם כל, כמו שכולם יודעים, התנהגות טובה בכלא, אני יוצא מתוך הנחה שמשה קצב עומד בתנאי הזה. שיקול אחר זה שיתוף פעולה עם שיקום. כמו שאנחנו יודעים, פה יש חילוקי דעות בין הפרקליטות לסנגוריו של קצב. הסנגורים טוענים שהוא התחיל לשתף פעולה עם שיקום ולעבור שיקום. הפרקליטות אומרת שהשיקום כפי שהוא מתנהל כרגע הוא עדיין לא משמעותי. אני לא רוצה להיכנס למחלוקת הזאת, באמת אין לי עובדות בנושא הזה. גם מוסכם על כולם וגם עליי אגב, שהודעה בביצוע העבירה הוא לא תנאי הכרחי לקבלת אותו שחרור מוקדם. אבל אני רוצה להצביע על שני תנאים שהחוק מונה אותם במפורש, ושלדעתי צריכים לתפוס פה מקום נכבד, ולדעתי גם, לפחות על פי זווית הראייה שלי, מחייבים לא לקבל את הבקשה של משה קצב בשלב הזה. קודם כל, יש כמובן את השיקול של סיכון מצד האסיר כלפי נפגעות העבירה. השיקול הזה מופיע במפורש בסעיף 9 לחוק. עכשיו, כשאני אומר סיכון, אני לא בא לטעון שיש סיכון שמשה קצב יבצע שוב עבירות אונס. הוא גם לא יהיה שוב כמובן בעמדות שררה שיאפשרו לו אולי לנצל את מעמדו כדי לבצע עבירות אונס מן הסוג שהורשע בהם. אבל אני חושב שמדובר בסיכון לנפגעות העבירה, צריך לדבר לא רק על סיכון בביצוע אונס ממש, אלא בסיכון לביצוע מה שהשופט שם גר בשעתו כינה אונס שני לנפגעות העבירה, למתלוננות, כלומר אותן טענות והכפשות שמבזות אותן, שמציגות אותן כמעלילות, כפתייניות, כמופקרות מבחינה מינית. אני לא רוצה פה אפילו להזכיר את כל אותם דברים נוראים שמשה קצב ואו מקורביו ייחסו לאותן מתלוננות. ואני רוצה גם להזכיר שהתבטאויות מכפישות כאלה נשמעו אפילו לאחר שמשה קצב היה בכלא, ואפילו אפרופו הדיונים הקודמים שהיו בוועדות השחרורים, אנחנו זוכרים חלק מהדברים החריפים שמקורביו השמיעו כלפי המתלוננות, בגלל שנעזו במרכאות להתנגד לשחרורו, כלפי ארגוני אנשים שהגנו על המתלוננות. אני חושב שאם זה מה שקרה כשמשה קצב עוד בכלא, בוודאי שיש סיכון מוחשי שזה יקרה לאחר שהוא יהיה בחוץ. עכשיו, נכון שתיאורטית אפשר לאסור על משה קצב מראש כתנאי לשחרור התבטאויות כאלה, ואז תיאורטית אפשר להחזיר אותו לכלא כי הוא אסיר על תנאי אם הוא יפר את התנאי, אבל אני חושב שכל מאזין מבין וגם חברי ועדת שחרורים צריכים להבין שבאופן ריאלי ברגע שמשה קצב לא יהיה בכלא, האפשרות להחזיר אותו לשם תהיה תיאורטית בלבד. זה שיקול אחד שהחוק מונה אותו. שיקול נוסף שהחוק מונה אותו מופיע בסעיף 10 לחוק, וזה השיקול של סכנת הפגיעה באמון הציבור באכיפת החוק אם יהיה שחרור מוקדם. עכשיו, אני חושב שקיבלנו בתקופה האחרונה כמה וכמה הוכחות לכך שהציבור בכלל וציבור אנשים, ואני חושב, ואני מיד אגיד מדוע זה חשוב בעיניי, ציבור אנשים בפרט, באמון של הציבור, ברצון ובנחישות של רשויות החוק להחמיר ולמצות את הדין עם אנשי שררה ואנשים עם מרות שמנצלים את השררה ואת המרות כדי לבצע עבירות מין, האמון של הציבור בנחישות של הרשויות למצות את הדין עם אנשים שמנצלים לרעה את מעמדם בהקשר הזה יתערר לחלוטין. אולי ההוכחה האולטימטיבית היא העובדה שקיבלנו ממש בימים האחרונים, שאנחנו שומעים אפרופו הפרסומים על בכיר בפרקליטות שנחשד בניצול מעמדו לעבירות מין וכולי, ואני כמובן לא חורץ פודין לגבי החשדות האלה, אנחנו שומעים שאפילו פרקליטה במשרד המשפטים מהססת ופוחדת להתלונן. זה לדעתי מעיד על חוסר אמון מוחלט בנחישות של רשויות החוק להגן על מתלוננות, למצות את הדין כלפי מי שפגע בהם. כמובן גם התגובות ברשתות החברתיות על עסקת הטיעון עם תת-אלוף בוכריס מעידות על חוסר אמון כזה, ואני חושב שזה שיקול שצריך לעמוד לנגד עיני הוועדה. וזה מוביל אותי לשיקול נוסף שמופיע בסעיף 10, השיקול שהשחרור המוקדם עלול לפגוע בהרתעה. ברור שאם מתלוננות פוחדות להתלונן, אין הרתעה בעצם כלפי עברייני המין, ואני חושב שאם שחרור מוקדם יביא לכך שמתלוננות עוד יותר יחששו מלהתלונן בעתיד, לא תהיה גם הרתעה, ולכן זה עוד שיקול שהוועדה צריכה וחייבת לשקול לפני שהיא נותנת ידה לשחרור המוקדם הזה.
תודה משה. וכעת לחוק ההסדרה שאישרה הכנסת בקריאה ראשונה. פרופסור עמיחי כהן, מומחה לדיני מלחמה, ומנהל התוכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה. אתה, פרופסור כהן, שותף לחשש שהחקיקה עלולה לסבך אותנו בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג.
בואו נתחיל להגיד קצת מה קורה היום בבית הדין בהאג, ואז נראה אם
יש בסיס לחשש. קודם כל, בית הדין הפלילי הבינלאומי התחיל בבדיקה מקדמית לגבי תלונות שהגישה פלסטין. בית הדין הפלילי הבינלאומי הכיר בפלסטין כמדינה בעקבות החלטת העצרת הכללית, ועל כן קיבל את העובדה שהיא יכולה להגיש תלונות, ושהוא חוקר או בודק בעצם את התלונות האלה על בסיס הסמכות הטריטוריאלית שלו, בשטח אותה מדינה במרכאות כפולות פלסטין. בין התלונות שהוא בודק, זה נאמר במפורש על ידי, או בעצם שהתובעת בודקת, זה נאמר במפורש על ידי התובעת בדוח שלה שהוגש ממש לאחרונה, זה התלונות על הכשרת מאחזים. זה אחד הדברים שהיא בודקת, במיוחד היא בודקת את שאלת הבעלות על הקרקעות ואת השאלה של התיישבות בקרקעות פרטיות.
שזה בדיוק מה שחוק ההסדרה עושה.
שזה בדיוק מה שחוק ההסדרה עושה. אני רוצה להגיד שתי נקודות לגבי בית הדין. ראשית, בחוקת בית הדין ישנה עבירה של העברת אוכלוסייה לשטח של הכובש לשטח כבוש. זו הסוגיה שאנחנו עוסקים בה כעת. ישראל טוענת מזה שנים רבות שאלף הסעיף לא חל לגבי מדינת ישראל מכל מיני סיבות. שנית, מדובר שם בעברה כפויה ולא בעברה רצונית. ושלישית, וזה העיקר כאן, ישראל איננה בפועל מעבירה את האנשים שלה. אנשים באים להתיישב בשטח. מה שהחוק הזה עושה זה לוקח ויכוח שיש לישראל במישור הדו-צדדי. ישראל ביקשה להשאיר את זה תמיד בוויכוח מול הפלסטינים, והופך אותו לסוגיה חמורה יותר. צריך להבין, בית הדין הפלילי הבינלאומי איננו חוקר כל עבירה על הדין הבינלאומי, אפילו לא כל עבירה שנמצאת בחוקה שלו. הוא חוקר את הדברים החמורים. חוק ההסדרה עלול בדיוק לדחוף את העניין מעבר לסף החומרה, להפוך אותו לחמור. למה? פשוט מפני שישראל, כשאנחנו מסתכלים אפילו באתר משרד החוץ הנוכחי, אומרת, התנחלויות זה לא בעיה, אנחנו לא פוגעים בזכויות של אף אחד. יושבים על איזה הר טרשים קרח, לא פוגעים בזכויות של אף אחד, אנשים ישראלים באים וגרים, מפריחים את השממה, למה זה מזיק? מעבר לדיון העקרונים, זה נכון או לא, חוק ההסדרה בדיוק חותר תחת הטיעון הזה של מדינת ישראל. עכשיו ההתיישבות הישראלית כרוכה בהפקעת זכויות בעלות של פלסטינים בקרקע פרטית. זה בדיוק מה שהופך את הדיון מדיון תיאורטי, או שאפשר להשאיר אותו דו צדדי, על השאלה של האם התיישבות היא חוקית או לא חוקית, מפגיעה מהותית בזכויות, שזה בדיוק מה שבית הדין הפלילי הבינלאומי אמור להתעסק איתו.
נדמה לי שיש פה עוד בעיה, פרופסור עמיחי כהן. כמו שאמרת, אחד הסיבות שישראל טוענת שהיא לא עוברת על המשפט הבינלאומי בהתנחלויות, זה שלא המדינה דוחפת אותם. והחוק הזה בעצם אומר, אנחנו נאפשר לאנשים להישאר שם, כי המדינה תמכה בזה שהם יבואו. כלומר, אנחנו כאילו חותרים תחת הטיעון שלנו עצמנו.
ממש כך. ראשית, בואו נקרא את סעיף המטרה של החוק. סעיף המטרה אומר במפורש, מטרת חוק זה היא להסדיר את ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון ולאפשר את המשך ביסוסה ופיתוחה.
אז למה לא סיפוח?
זה בעצם מה שקורה. בלי להגיד סיפוח, ישראל עושה כאן שני דברים. קודם כל, היא בעצם, הכנסת מחוקקת חוקים על הקרקע. עד כה, כאשר הכנסת חוקקה ביהודה ושומרון, ויש כמה חוקים, הם היו פרסונליים, על המתיישבים הישראלים. הפעם ראשונה שהכנסת מחוקקת על הקרקע של יהודה ושומרון, וזה קרוב מאוד לסיפוח. ודבר שני, הכנסת מודה, אם היא תעביר את החוק בצורה הזאת, בצורה מפורשת, שהמטרה של החוק היא לתמוך בהתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון. זה, כמו שאמרתי קודם, מול בית הדין הפלילי הבינלאומי, זה חתירה תחת אחד הטיעונים המרכזיים של ישראל. עכשיו, החוק חמור בעוד כמה פנים, היבטים. קודם כל, החוק כפי שהוא מנוסח כרגע, הוא חוק מפלה. אם יש סיטואציה שבה מתיישבים ישראלים התיישבו על קרקע פלסטינית, פרטית, מפקיעים את, קוראים לזה בחוק זכות השימוש, אבל בעצם זה את הבעלות הפלסטינית בקרקע. אבל במצב הפוך, בשום פנים ואופן, אין מצב הפוך. זאת אומרת, אם פלסטינים יושבים על קרקע של יהודים, או על קרקע מדינה, אין מצב שבו המדינה תגיד, בסדר, אם כבר התיישבתם בתום לב, לא בתום לב, אז אנחנו כבר נאפשר.
איך אתה רואה את ההשוואה למה שקורה, נגיד, בתחומי הקו הירוק שמפקיעים לצורכי ציבור וכולי?
אז זאת הנקודה השנייה. צריך להבין מה, מה, מה קורה פה. יש הפקעות, יש הפקעות לצורכי ציבור, ואפילו בפקודת ההפקעות לצורכי ציבור, אחד הסעיפים אומר שאפשר להפקיע קרקע פרטית לצורך הקמת יישוב. אבל מה הסיטואציה? הסיטואציה היא, היא כזו שמי שמפקיעים ממנו הוא בעל זכות בחירה לכנסת. ואם הוא לא אוהב את מה שהממשלה עושה לו, הוא יכול להצביע בכנסת ולהחליף את הממשלה. ממי מפקיעים פה? מפקיעים פה מקבוצת אנשים, תושבי כפר סילואד, שאין להם זכות הצבעה לכנסת. האמת היא שאפילו זכות הפגנה אין להם. אין להם שום דרך דמוקרטית להגן על הזכויות שלהם, מלבד לעשות את הדבר היחיד שהם יכולים לעשות, וזה ללכת לבית המשפט. עכשיו, מה רוצים לעשות כאן? נכון שהכנסת ויתרה על הרעיון שבו נבטל לאחור פסקי דין, אבל מכאן ולהבא בעצם שוללים את ההגנה היחידה שיש לאנשים האלה, וזו ההגנה שנתן להם בעצם בית המשפט העליון. בית המשפט העליון, צריך לזכור, אישר בעצם לא התערב בכל סוגיית ההתנחלויות. אישר הפקעת קרקעות פרטיות לצורך הקמת כבישים, לצורך הקמת תשתיות. בעצם לא שם כמעט שום מחסום על מדיניות ישראל, מדיניות ההתיישבות של ישראל ביהודה ושומרון, חוץ מאשר מחסום אחד. לא מפקיעים קרקעות פרטיות פלסטיניות לצורך הדבר הזה. זה המחסום היחיד ששמו, לא שמו שום מחסום אחר. אפילו את המחסום הזה מבקשים בחוק הזה להסיר.
ובוא נזכיר, פרופסור עמיחי כהן, שאת המחסום הזה בגץ כבר הניח לפני כמעט 40 שנה בפרשת אלון מורה, ואז השופט משה לנדאו דיבר גם על ההיבט המוסרי, ואמר, הציונות באה להחזיר את היהודים לארץ, אבל לא תוך נישול התושבים הערבים. אבל אגב,
ואדם שהיה אחד השופטים הימנים ביותר בבית
כן,
המשפט העליון.
כן, כבר הזכרנו את זה בתוכנית בעבר, ואני רוצה אולי להזכיר אבל שלא רק השופט לנדאו, הזכירו אפרופו התבטאות של חבר הכנסת דוד ביטן אתמול על הצבעת הערבים בארץ, שזה סותר את דעותיו של בגין ודעות הליכוד. גם חוק ההסדרה סותר אותם. אני רוצה פה לצטט דברים שמנחם בגין אמר ביוני 77, כשהוא הציג את ממשלתו הראשונה בכנסת לאחר המהפך. הוא אמר, יש בארץ ישראל מקום למיליונים שווי ציון, אך איננו רוצים לנשל ולא ננשל שום תושב ערבי מעל אדמתו. כך שגם את העניין הזה זה סותר כמובן. ומה דעתך פרופסור עמיחי כהן על אותה הצעה חלופית כאילו לחוק ההסדרה, האימוץ של מה שנקרא המודל הקפריסאי?
כן.
זה יכול לעבוד, אולי תסביר.
אז בוא כן. נגיד שתי מילים על מה זה המודל הקפריסאי. קפריסין חולקה בשנות ה-70, בעצם טורקיה כבשה את צפון קפריסין והקימה שם את הרפובליקה של צפון קפריסין, ובמהלך אותה לחימה בעצם חלק מהתושבים של צפון קפריסין ממוצא יווני ברחו לחלק היווני של קפריסין, לדרום קפריסין, והותירו מאחריהם רכוש רב. בלחץ בית הדין האירופי לזכויות אדם הוקמה בעצם מין, הוקם מוסד שיפוטי כזה עם נוכחות בינלאומית שמטרתו לדון בתביעות של היוונים לקרקע שהם, ולרכוש שהם הותירו מאחוריהם. והמוסד הזה קבע כמה פעמים, ובית הדין האירופי לזכות אדם אישר, שבנתונים של קפריסין, אחרי שעברו כל כך הרבה שנים, אחרי שאנשים בעצם לא גרים כבר בשטח, אחרי שעל השטחים האלה, הם גרים במדינה אחרת בכלל, אחרי שעל השטחים האלה נבנו כבר מבנים גדולים, ואי אפשר בעצם להחזיר את המצב לקדמותו, אז במצב הזה יכול להיות שבלית ברירה פיצוי, זה הפתרון הנכון. ועל הבסיס הרעיון הזה אומרים, אוקיי, בוא ניישם את אותו רעיון לגבי הקרקעות שהופקו. יש פה כמה הבדלים. הבדל אחד הוא חלוף הזמן, כן, אנחנו לא מדברים, מדברים שם על 40 שנה. הבדל שני הוא העובדה שהאנשים שם לא אנשים שגרים ליד. זה אנשים שבכלל גרים בארץ אחרת. וההבדל המרכזי הוא הנקודה הבאה. אנחנו מדברים במודל הקפריסאי או בבית הדין האירופי לזכויות אדם, על מודל של זכויות אדם, על מודל שמניח שיש אדם שבמקרה ההוא מיוצג בעצם על ידי מדינה, אדם חופשי שבא לתבוע את זכויותיו, ומולו עומדת מדינה, ואז אנחנו מאזנים, ויש איזון מסוים, כי יש גם אנשים שיושבים בשטח. אין לדבר הזה כמעט שום קשר למה שקורה ביהודה ושומרון, שבו יש אנשים שאין להם זכות מול שום מדינה, כלומר, אף מדינה לא מייצגת אותם, הם בעצם נתונים תחת כיבוש. יכול להיות שאם מדינת ישראל הייתה באה ואומרת, בסדר, תושבי כפר סילואד מקבלים עכשיו זכויות אזרחיות שוות ומלאות, כולל לרבות
זכות הצבעה
לכנסת. לרבות זכות הצבעה לכנסת, חופש הביטוי, זכות ההתאגדות, זכות הכל ניתן, אז יכול להיות שבתנאים מסוימים אפשר לחשוב על איזונים כאלה. אבל במצב הנוכחי שבו נתונים אנשים תחת משטר שהוא משטר צבאי ובעצם הם חסרי זכויות, אז קשה להבין איך המודל הקפריסאי יהיה נכון במקרה הזה.
עוד נקודה מאוד קצרה לסיום, והיה והחוק ההסדרה יגיע לשערי בית המשפט העליון, לשערי בגץ, ובגץ ייתן פסיקה, האם זה יחסום כמו בפעמים אחרות את הדרך לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, או שהם לא יתייחסו בכלל לפסיקה?
השאלה מה בגץ יעשה. אם בגץ לא יאפשר לחוק להתקדם, אני אגב לא חושב, אני חושב שבתנאים מסוימים, נגיד אם יתקנו את עניין האפליה הבוטה, אז בגץ לא יתערב. זכותה של מדינת ישראל להחליט שהיא הולכת כאן להתנגשות עם המשפט הבינלאומי. בגץ לא יציל אותה מהעניין הזה, זה לא תפקידו. בגץ פוסק לפי המשפט הישראלי. אבל כמובן, אם בגץ יפסול את החוק ולא יתנהגו לפיו, טוב, אז אין בסיס לבדיקה בינלאומית, אבל אם בגץ ייתן לחוק לעבור, מהטעמים של בגץ יאמר, אני לא מתערב בזה, כי זה עניין שלכם מול הקהילה הבינלאומית, טוב, אז נוותר מול הקהילה הבינלאומית, וזה כמובן לא יחסום שום דבר.
כלומר, זה לא ימנע את אותה חקירה.
תודה רבה לך, פרופסור עמיחי כהן. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומת.
2017 בדרך, ואנחנו כבר מחממים מנועים. מבצע קלבר דצמבר בסקודה. התקדמו עכשיו לסקודה שנת 2017 במחירים האטרקטיביים של 2016. 1 עד 23 בדצמבר בכל עולמות התצוגה. לפרטים כוכבי 9822. סקודה, סימפלי קלבר.
כנס לאוטו ותתחיל להתגלגל, תפריט החורף הגיע לג'ו, אני שואל, כן.
רק במנטה, תפריט החורף של קפה ג'ו, משקאות מפנקים, כריכים, מרקים, פסטה וסלטים. מושלם.
לג'ו למנטה.
שמונה ימים, שמונה ימים העירו באמצעות פח השמן, וגופי תאורת הלד שלנו? אלה יכולים להעיר לכם את הבית במשך שנים רבות. ולחסוך לכם בחשבון החשמל. לכבוד החנוכה, אני מזמינה אתכם לבקר במפעל בלקולד בחולון. מפעל שכולו כחול לבן. בואו לבחור לעצמכם גופי תאורה מעוצבים מאלומיניום שימלאו את חלל הבית באור חסכוני. חפשו בגוגל, ויהי אור. או התקשרו לבלקולד, 1-800-40-30-40.
הילד שלך הוציא רישיון? עכשיו תתחיל לדאוג. או שתצלצל ל-AWACS ותתקין מערכת רדאר למניעת תאונות שתשמור על הילד שלך בכביש. צלצל עכשיו ל-AWACS כוכבית 5022 ותוכל לישון בשקט. AWACS כוכבית 5022 מבית SDS.
בכל שנה 12 מנויי פייס זוכים בוודאות במיליון וחצי שקלים.
אני לא מאמינה.
עובדה, במנוי פייס עשרות מנויים זוכים בוודאות בכל חודש. עוד אין לכם מנוי פייס? התקשרו כוכבית 3990 או הצטרפו בנקודות המחירה.
הצטרפו עכשיו לרשת הדיור המוגן בית בכפר ותיהנו גם מהדירות הגדולות בישראל וגם ממבצע ליסינג לסוף השנה. 1-830-70-70. בית בכפר.
ידעתם שאפשר לשקם את כל השיניים, להשלים שיניים חסרות, להשתיל שתלים בתוך כמה שעות בהרדמה חלקית או מלאה? כאן דוקטור אגדי. היום, בזכות טכנולוגיה חדישה, במפגש אחד, בתוך שעות אחדות, תוכלו להשלים טיפול ולצאת הביתה בחיוך. העולם התקדם, גם רפואת השיניים. חפשו באינטרנט, השיניים שלי, או התקשרו, 1-860-90-60.
הילד שלך הוציא רישיון? עכשיו תתחיל לדאוג. או שתצלצל ל-AWACS ותתקין מערכת רדאר למניעת תאונות שתשמור על הילד שלך בכביש. צלצל עכשיו ל-AWACS כוכבית 5022 ותוכל לישון בשקט. AWACS כוכבית 5022 מבית SDS.
בכל שנה 120 מנויי פייס זוכים בוודאות במכונית חדשה.
וואלה? ברצינות?
כן, במנוי פייס עשרות מנויים זוכים בוודאות בכל חודש. עוד אין לכם מנוי פייס? התקשרו כוכבית 3990 או הצטרפו בנקודות המחירה.
תפוס גם איזה משהו ללגום, תפריט של ג'ו להיט בחורף, מן כדאי לך לטעום.
חדש במנטה, משקאות חורפיים בטעמים של קפה ג'ו, צ'אי לטה, שוקו אגוזים ומשקה נוגת ג'ו מפנקים. מושלם.
לג'ו למנטה.
יש לכם דלתות פנדור בבית? סימן ש...
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל. רשת.
שבנו עליכם עם דין ודברים 731 עכשיו. בית המשפט העליון דן ויכריע בהרכב של שבעה שופטים בעתירות לפטור אבות גרושים מהנטל הבלעדי של תשלום המזונות לילדיהם ולחלקו בהתחשב בהכנסות האם. עורך הדין יונתן קניר מומחה לדיני משפחה. עורך דין קניר, זה לא נשמע לך צודק והגיוני?
צריך לשים לב למעשה שהפסיקה שהובאה בפני בית המשפט העליון, זו פסיקה שמבחינה מהותית, בתי המשפט לענייני משפחה, שהם הערכאות הראשונות, כבר דנים באופן פורמלי ומהותי לאורך השנים האחרונות, תוך התחשבות בהכנסותיהם של שני ההורים. אנחנו מכירים את הפסיקה של בתי משפט לענייני משפחה בירושלים, אחד השופטים של גישת כל המקורות, בודקים את ההכנסות של כל הצדדים. יחד עם זאת, הסוגיה שעומדת בפני בית המשפט העליון, האם אנחנו מבטלים את הדין האישי?
אולי נסביר, הדין האישי, ההלכה היהודית.
נכון, אנחנו מדברים כרגע, אנחנו מדברים על זוג יהודים, ונסביר, מדברים על זוג יהודים שחל להם הדין האישי, והחוק מפנה לכך שעל פי הדין האישי, שיחול מגיל 0 עד גיל 6 של ילד, החובה היא של האב, חובה לשלם את כל הצרכים ההכרחיים של הקטין, כשלכאורה להם אין חובה כזו. מגיל 6 עד גיל 15 יש איזושהי חלוקה בין, ואני לא רוצה להאריך, בין צרכים הכרחיים ודיני צדקה. השורה התחתונה היא שכעת בית המשפט העליון צריך לבדוק ולבחון האם לא בשלה העת לבטל את הדין האישי בכל מה שנוגע לדמי המזונות.
אבל בכלל יש סמכות לבית המשפט לבטל הוראה מפורשת של החוק? למשל, החוק אומר שנישואים וגירושים בישראל יהיו על פי דין התורה ובית הדין הרבני. בית המשפט העליון לא ראה את עצמו מוסמך לבטל את ההוראה הזאת, אפילו שיש אפליה לטענת רבים בהלכה היהודית נגד נשים במקרה ההוא. פה הוא כן יכול לבטל ולהתעלם מההוראה של החוק?
ובכך אני יוצא כנגד הגישה שנבטל את הדין האישי רק בעניין אחד שנוח ונעים.
נוח ונעים לגברים אולי.
נוח ונעים במידה מסוימת לגברים, כאשר אני הייתי מצפה שאותן אוכלוסיות, גברים ונשים, יעמדו כאחד ויאמרו, צריך לבטל את הדין האישי בכל המגזרים ובכל המישורים, לרבות בכל מה שנוגע לאופן הגירושין שמתבצעים בישראל. או למניעת החיתון, וגם בין נישואים אזרחיים שלא מוכר במדינת ישראל. ביטול הדין האישי רק בנושא מזונות יוצר עוול ויוצר עיוות, כי הוא פותר עניין אחד ומשאיר הרבה מאוד קשיים בנושאים אחרים, כאשר גם בנושא המזונות אנחנו עדיין נמצאים עם קושי גדול. הפערים בין גברים לנשים מבחינת הכנסות ומבחינת יכולות עדיין תאומים, אם נפנה, נראה מחקרים שפורסמו רק בשנים האחרונות, עד כמה פערים בין נשים לגברים, גם במגזר הציבורי, עד כמה פערים הם גדולים. ואנחנו למעשה יוצרים מצב של נוכחות, היעדרות של הורה, ופה אני לא יוצר מגדר, בין אם זה אב או אם, נוכחותם בחיי הילדים מביאים להפחתת מזונות. הסוגיה שעומדת לפני בית משפט העליון היא לא סוגיה פשוטה. כאשר הכנסות האב והכנסות האם דומות או שוות, והזמנים שחולה כל אחד מההורים עם הילדים כמעט זהים או זהים לחלוטין. זו סוגיה לא פשוטה, כי ברור לנו שמבחינת היכולת לייצר הכנסה, אין עוד הכנסה נוספת. מבחינת הכיסים ריקים אצל שני ההורים. ובכל זאת,
מה שאתה אומר שגירושים זה עסק יקר בכל מקרה.
מה שאני אומר זה בעצם... הקלות שבה מתגרשים היום, אם אנחנו מצטמצמים לעניין המזונות, הקלות שבה מתגרשים היום, צריך להבין שזה עסק כלכלי, וזה עסק כלכלי יקר, וזה עסק כלכלי שצריך לשקול פעם ופעמיים, האם באמת מתגרשים באופן אוטומטי, כי זה פשוט ונוח, וחושבים שביום שלמחרת נמצא את עצמנו בגן עדן, התשובה היא לא. יש הוצאות ויש עלויות, והדבר המרכזי שאולי לא נבחן בעת הגירושין זה טובת הילד.
אולי פה אני באמת רוצה לומר שמי שמשלם את מחיר היוקר הזה של הגירושין הרבה פעמים זה באמת הילד. ומה מבחינת הילד היית אומר עדיף? משמורת משותפת כפי שהיום אופנתי, או שבכל זאת יהיה לו בית יציב אחד אצל אחד ההורים? מתוך הניסיון שלך כמי שעוסק בזה.
אז הניסיון שלי מלמד שבגילאים הצעירים העמדה היא שבוודאי צריכה להיות יציבות וודאות, וזו עמדתי, צריכה להיות הדרגתיות באופן שבו הילד עובר בין שני הבתים. בהתחלה, בילדים צעירים, צריך להיות בית אחד יציב, וצריך להתכופף למציאות הזו, כי זו טובתו של ילד. ככל שהילדים הולכים וגדלים וההורים מסתדרים ביניהם, שזה פרמטר לא פחות חשוב, ואנחנו גם מגלים שהילדים מסתגלים לשינוי, אפשר וניתן להרחיב את ההסדרים באופן שיאפשר באמת שני הורים שווים, שוויוניים ונהנים מהילד. אבל, המציאות שאנחנו מוצאים, וזה חלק מהקול צעקה שיוצא, הוא האם משמורת משותפת לא הפכה להיות גרדום להתחפר בו כדי שדמי המזונות יפחתו? האם אנחנו לא מוצאים...
כלומר, ממש אתה בעצם אומר שאבות עלולים או כבר דורשים משמורת משותפת, כי הם יוצאים מתוך הנחה שאז בית המשפט יפחית את דמי המזונות, אבל בפועל אחר כך הנטל ממשיך להיות על האימהות, כי באופן כללי, שוב, מתוך המציאות החברתית, ככה טוענים לפחות...
או להפך.
או להפך, אחד ההורים בדרך כלל,
ממש לא, קראתי את הפרוטוקול.
אחד ההורים לוקח על עצמו את הנטל לעשות את הקניות השוטפות וכו'.
קראתי את הפרוטוקול של בית המשפט העליון בדיון שהיה, ובאמת השאלה שעלתה היא מה קורה ביום שאחרי. וחלק מהפרמטרים והקשיים שאני מגלה, ואין לזה כך מענה, מה קורה כשאחד מההורים לא מחזיר את הבגדים שההורי השני קנה? מה קורה כשאחד מההורים לא משתתף בהוצאות? ולנו זה נשמע כמו זוטי דברים, אבל זו המציאות היומיומית שאנחנו רואים שמתמודדים אחרי תהליך משפטי לא פשוט, שלא פוסקים מזונות ראויים, כאומרים משמורת משותפת, ומפחיתים ומצמצמים, וביום שאחרי אתה צריך להתמודד במצב שהיום-יום שלך הוא קשה, שהמציאות שלך היא קשה, שאין הורה אחד מרכזי שמממן את ההוצאות ואת הצרכים, ואני סבור שבית המשפט חייב לתת לכך פתרון, בית משפט חייב להיכנס לפני שהוא נותן פסק דין, לפרמטרים מי ישלם ומי יקנה ומה יקנה, ואם צריך לחלק את ההוצאות ולומר...
ואולי גם החזרים, למשל אם הלך אחד ההורים עם הילד לקניות ובדרך קנה לו עוד פלאפל ועוד ארוחה כזאת או אחרת וכו'.
אנחנו רוצים להגיע למצב שבהוצאות הדרמטיות, בהוצאות הגדולות, תהיה בהירות ותהיה חלוקה, והדבר המרכזי שצדדים שסיימו הליך משפטי קשה במהלך של שנתיים לא יחזרו לבית המשפט אחרי חצי שנה, וכאן אני יוצא נגד הקריאה שעלתה בפרוטוקול שמקסימום יחזרו לבית המשפט, זה היום ונורא.
להגדלת מזונות.
להגדלת מזונות, לשינוי משמורת. נושא המשמורת והמזונות נכון שהוא לא סגור לעולם, אבל זה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות לצדדים שהצטלקו בהליך משפטי, שילדיהם עברו בדיקות, שאחרי שנתיים שסיימו בפסק דין ושניהם כואב ושניהם עצוב ולילדים כואב, אחרי חצי שנה נחזרו פעם נוספת, כי גילינו שבעצם להורה שדרש משמורת משותפת היה אינטרס כלכלי. האינטרס הכלכלי צריך להיות מחוץ לתמונה.
עורך דין קניר, אני רוצה להבהיר פה שתי נקודות. דבר ראשון, נקודה ראשונה, שאני חושב, או אני הקטן חושב, שבית המשפט העליון, כשיכריע בסוגיה הזאת, צריך להתייחס רק לטובת הילד ולהחליט כך הולך המסלול לטובת הילד. אני מתחשב בזה ואני מתחשב בזה, כדי לא להכניס את הילדים למשחק הגירושין, שהוא הרבה פעמים מכוער מאוד, ומשתמשים בילדים במשחק הזה. לגבי הדין האישי, אני חושב שההליכה אל בית המשפט, האזרחי, את בית המשפט לדיני משפחה בפסיקת מזונות, נבעה מזה שאם הלכו לפי הדין האישי בבתי הדין הרבניים, המזונות שם שנפסקו היו הרבה יותר נמוכים, ולכן רצו אל בית המשפט לענייני משפחה. גם לזה צריך לתת חשבון. בזה שבדנים במזונות בבית המשפט לדיני משפחה, עדיין לא ביטלו את הדין האישי.
אנחנו למעשה נוגעים פה בשתי סוגיות, אני אתחיל דווקא בשנייה. בשנה, שנה וחצי האחרונות, בעקבות איזשהו פסק דין שניתן כאגב אורחה בבית המשפט העליון, מצאנו את עצמנו פתאום במציאות חדשה שלא הייתה נהוגה כמעט שלושה עשורים, שפתאום בית הדין הרבני באמת פוסק מזונות, מזונות לילדים. עד אותו פסק דין של בית המשפט העליון שניתן באוקטובר 2015, מזונות הילדים היה תמיד בבית המשפט לענייני משפחה, ועכשיו אנחנו מוצאים שוב את מרוץ הסמכויות בעניין מזונות ילדים בין בית משפט אזרחי ובין בית הדין. ונושא טובת הילד, וזו השאלה, לשאלה הראשונה, טובת הילד אמור להיות הפרמטר היחידי, אבל טובת הילד נגזר גם מטובת הוריו. זה אחד הרכיבים. והשאלה האם אנחנו רוצים אב עני, או אמא ענייה, או ילד עני. וככל שהבאתם ילדים לעולם, האחריות מכם הופכת בעיניי, עוברת לילדים, והאחריות היא שהילדים יהיו קודם כל שבעים. שלילדים יהיה את מה שהם צריכים. השאלה האם אנחנו מבטלים את הדין האישי בעקבות כך, אני אומר שוב, מצאו בתי המשפט לענייני משפחה פתרונות יצירתיים, גם לא בדרך של ביטול הדין האישי. דין האישי, המשמעות למעשה שאנחנו באים ואומרים, אין יותר דין יהודי שחל מבחינתנו רק בעניין הזה. בתי המשפט לענייני משפחה מצאו פתרונות אחרים, ואם אנחנו, כמו שאמרתי, אם אנחנו מבטלים את הדין האישי, אז צריכים לבטל בכל. לא נשאיר נשים עגונות, לא נשאיר מציאות שאישה תלויה בטובתו או רצונו של בעלה לתת לגט, ולא נמצא את עצמנו תלויים בהרבה מאוד נושאים אחרים כתוצאה מהדין האישי. צריך לבחור. אני סבור שבית המשפט העליון צריך לקבוע שבעניין הקונקרטי, וצריך לזכור, בסופו של דבר מדובר בשני תיקים קונקרטיים בבקשת רשות ערעור, צריך לבחון בנושאים הללו האם טובתם של ילדים שיפסקו מזונות או לא. מבחינת הנסיעה בהוצאות של שני הורים, המציאות כבר היום מתכתבת עם השוויוניות ועם השוויון, אבל היא לא בהכרח נכונה תמיד, וצריך לשים לב לכל מקרה קונקרטי ולשמור על טובתו של הילד הספציפי שבא בפניו.
תודה רבה לך, עורך הדין יונתן קניר, על דברים ברורים ומוצקים. אנחנו יוצאים שוב להפסקת פרסומת.
מאמי, קפצתי לשופרסל לשלם את חשבון החשמל. צריך גם חלב?
מהיום עושים סידורים בשופרסל. כי אם אתם כבר כאן, למה לא תחסכו זמן? מושכים מזומנים, משלמים חשבונות בזק וחשמל בחופות, וחוסכים זמן. פרטים בסניפים. שופרסל, לקנות כמו שצריך.
רוצים לקנות מכונית? עוד לא, עוד לא... עוד לא עכשיו! סוף שנה באופרייט. עד 33% הנחה על מגוון כלי רכב. אל תחמיצו, עד שליש רכב מתנה לסוף השנה.
כוכבית 31-30 אופרייט.
כפוף לתקנון.
בכל שנה 12 מנויי פייס זוכים בוודאות במיליון וחצי שקלים.
אני לא מאמינה.
עובדה, במנוי פייס עשרות מנויים זוכים בוודאות בכל חודש. עוד אין לכם מנוי פייס? התקשרו כוכבית 3990 או הצטרפו בנקודות המחירה.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
סוף שנה באופרייט עד 33% הנחה על מגוון כלי רכב. כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
כשאתה רוצה את הטוב ביותר,
Best Invest, תוכנית חיסכון מבית הכשרה חברה לביטוח. האמור אינו מהווה ייעוץ השקעות או הזמנה להשקעה.
הפרעת קשב זה כמו לשמוע 10 תחנות רדיו במקביל. רוצים ללמוד עליה עוד? חפשו באפסטור או בגוגל פליי הפרעת קשב והורידו את אייקון, האפליקציה היישומון למידע על הפרעת קשב, או חייגו עכשיו כוכבית 60-88. שירות לציבור מוגש בחסות ינסן ישראל.
תתעורר! It's Toyota Time! טויוטה חוגגת 25 שנים בישראל בשבוע מחירות. הנחות ותנאי מימון מיוחדים לדגמי 2017. 8-16 בדצמבר בכל אולמות התצוגה. טויוטה, always a better way. כפוף לתקנון.
פנדור.
קרנבל החשמל חוזר ובגדול עד 15 בדצמבר רק בסניפי רשת עלם מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ללא מע"מ וגם 36 תשלומים שווים למשלמים למזומן הנחה נוספת של 10% קרנבל החשמל רק בסניפי עלם
כנתן זהבי ההורים מזדקנים וזקוקים לכם יותר ויותר אתם רצים בין רשויות ומוסדות בניסיון לסייע למזלנו עומדת לצידנו עמותת רעות שמשרתת את הקהילה כבר 75 שנה. במרכז המידע רעות אשל תוכלו לקבל תשובות על שאלות הקשורות בזכויות עורכם. עזרה בבית או בבית אבות, ייעוץ משפטי, שיקום, סיוד וגריאטריה. חפשו באינטרנט רעות משפחה מטפלת או התקשרו לרעות אשל. 1-700-700-204
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
כשאתה רוצה את הטוב ביותר
Best Invest, the best money can get
Best Invest, תוכנית חיסכון מבית הכשרה חברה לביטוח
שימו לב, שקם אלקטריק ביריד מחירות חד פעמי 20-50% הנחה על כל החנות, כל המחלקות, כל המוצרים הכל בהנחות ענק
שקם אלקטריק, בטוח שקנית טוב
שקם אלקטריק, אל תחמיצו
תתעורר! It's Toyota Time! טויוטה חוגגת 25 שנים בישראל בשבוע מחירות. הנחות ותנאי מימון מיוחדים לדגמי 2017. 8-16 בדצמבר בכל אולמות התצוגה. טויוטה, always a better way. כפוף לתקנון.
ארבע עשרה דקות לפני השעה 8, האורח האחרון שלנו בתוכניתנו דין ודברים הוא הדוקטור ינון שנקר. לפני כ-20 שנה חוקקה הכנסת חוק חלוצי שאפשר לבצע בדיקה לאיתור נגיפי איידס אצל קטין גם ללא הסכמה או ידיעה של הוריו. הדוקטור ינון שנקר שהוא מומחה לרפואה ציבורית, אתה היית מיוזמי החוק ואתה יכול לומר לנו היום שאכן החוק הזה תרם למאבק במחלה?
חד משמעית, קשה להמעיט בחשיבות של הבדיקה לגילוי נגיפי איידס מתוך ההסתכלות הכוללת בטיפול במחלת האיידס, גם בארץ, גם בעולם. למעשה, כשאדם יודע שהוא נושא את הנגיף, זה הפתח לקסקדה של החלטות ושל התוויות רפואיות כמובן, שמשפיעה על יכולתו לקבל טיפול מוקדם, וגם באותה מידה להגן על בריאות הציבור. החוק הזה למעשה צריך להזכיר לנו את המציאות שהייתה לפני כ-20 שנה, ובוודאי כשמדובר בקטינים, בואו נדבר על תלמידי תיכון, המערכת ההסברתית בתוך מערכת החינוך הייתה בישראל בין הבולטות והראשונות בעולם. אנחנו מדברים על כך שישראל הייתה למעשה אחת מ-12 המדינות הראשונות בעולם שהנהיגה תוכנית חינוכית כוללנית למניעת איידס. ומה אמרו לתלמידים? לכו להיבדק, בדיקה לגילוי נגיפי איידס, השתמשו בקונדום, או דחו את קיום יחסי המין. ואכן תלמידים שהגיעו לבתי החולים, למרפאות, לגילוי מתוך חשש דרמטי האם הם אכן עושים את נגיף האיידס נתקלו בסירוב מוחלט של הרופאים מפני שהרופאים דרשו כמו כל פעולה פולשנית אחרת ובדיקת דם היא מהפעולות הפולשניות על פי החוק הישראלי להביא צטלה מההורים תלמיד או תלמידה שלא ממש רצו שהוריהם ידעו שהם מקיימים יחסי מין
או שיש להם נטייה מינית מסוימת
או שהם אפילו קשורים לשימוש בסמים בהזרקה, וגם כאלה יש, מעטים מאוד במדינת ישראל. כל הדברים האלה הביאו לכך שהיה צריך לשרת שלושה אינטרסים בחקיקה שהחוק הזה למעשה הביא אליה. האינטרס השלישי אולי המעניין ביותר, ונתחיל עם הראשון. האינטרס הראשון הוא כמובן רצונו של תלמיד או תלמידה של בן נוער, מעל לגיל 14, אבל מתחת לגיל 18, לפרטיות, כאשר הוא בא לבצע בדיקה, לגילוי נגיפי איידס. כמובן שהשאלה האם הפרטיות היא רק לגבי עצם ביצוע הבדיקה, שבמדינת ישראל על רקע המציאות האפידמיולוגית למעשה הביאה לכך שכמעט כל הנבדקים קיבלו תשובה שלילית, כלומר הם אינם נושאים את הנגיף. אבל מה יהיה לגבי בן 14 או 15 או בת 14 או 15 שהתוצאה היא חיובית, והאם מחובת הצוות הרפואי למסור את התוצאה גם לאפוטרופוס, קרי בדרך כלל להורים. וכאן אחד החידושים המאוד מעניינים, דבר שעסקנו בו הרבה עם משרד המשפטים ומשרד הבריאות בתהליך החקיקה של החוק עוד ב-1994, והיא באמת סוגיית איזה מצב עלול לייצר סיטואציה שבה חובה למסור לאפוטרופוס את תוצאת הבדיקה. אז זהו היה האינטרס הראשון. כאמור, ההגנה על זכות הפרט, זכות הקטין. האינטרס השני היה הגנה על הרופא. כאשר מדובר ברופאים שבפרץ הבדיקות שבכל אופן קטינים הגיעו לבצע באותה התקופה, היו צריכים הגנה כדי לא לבצע פעולה בניגוד לחוק.
יכול לחשב לתקיפה אפילו.
חד בשבעית. ולכן גם הסירוב הדרמטי שיצר את הקרקע הבשלה לחבר הכנסת בני טמקין בהתחלה כהצעת חוק פרטית, ולאחר מכן בהצטרפות הממשלה להעביר את החוק הזה באמת ללא כל מתנגדים. אבל מהו האינטרס השלישי? ופה למיטב ידיעתי זאת הפעם הראשונה למעשה שהאינטרס של בריאות הציבור הוא המכתיב העיקרי של הליכה לקראת שינוי המצב החקיקתי באשר לפעולה פולשנית של קטין. כי אם נזכר, ואינני משפטן, אבל החקיקה המעניינת בעיקר בבריטניה או בארצות הברית סביב זכותה של נערה לבצע הפלה למעשה ללא הסכמת הוריה, או בישראל זכותו של קטין מתחת לגיל 18 להינשא. אלה הם מצבים שבהם הפרט עומד במרכז הדיון המשפטי, ולמעשה הוא המהווה את הצרכן של החקיקה.
האוטונומיה של הפרט בעצם.
במקרה הזה מדובר דווקא על המשמעות של בריאות הציבור. כי אם אנחנו לוקחים שוב את משפט הפתיחה שלי, שלא ניתן להעמיד בחשיבות הבדיקה לגילוי נגיפי איידס לא רק מנקודת מבטו של הפרט, אלא גם מנקודת מבט החברה. כשאנחנו יודעים מהם הנשאים, לכאורה אנחנו יכולים לסמן אותם או לקטלג אותם. זאת היא כמובן הגישה המתנגדת לזכויות הפרט, והיא לשמחתנו לא רווחת במדינת ישראל. אבל מעידך הידיעה המוקדמת על כך שאדם הוא נשא, ידיעה של מערכת הרפואית שמטפלת בו, שמייעצת לו, שעוקבת אחר התקדמות המחלה והנשאות, אלה הם כללים משמעותיים ביותר בצמצום למעשה מספר הנשאים שעלולים להדביק אחרים ללא ידיעתם.
והיום שיש לך פרספקטיבה של 20 שנה כמו שאמרנו, אז אפשר לראות שבאמת אנחנו יחסית למדינות אחרות גם צמצמנו את התפוצה ואת ההידבקות.
אפשר לומר שכשמסתכלים על 9,700, זהו המספר שמשרד הבריאות דיווח לכולנו רק לפני מספר ימים, על מספר הנשאים במדינת ישראל, השיעור של קטינים או אלה שנדבקו ביחסי מין הטרוסקסואלים שלא מתוך קבוצת העובדים הזרים ואחרים, ששם שכיחות הנשאות היא גבוהה ביותר, הוא מינימלי. מדובר על 139 נדבקים מאז שהנתונים נאספים על ידי משרד הבריאות ועד לסוף 2015. במילים אחרות, גם העובדה שההיפתחות של המערכת הרפואית באופן חוקי לביצוע בדיקה לגילוי נגיפי איידס בקטינים, וגם אני מוכרח לומר הדברים שקרו לאחר מכן, כי למעשה ברגע שהתקבלה החקיקה באה ועדת הכנסת, וזה היה כבר יותר מאוחר לקראת 2003, וחייבה את משרד החינוך לידע את התלמידים על זכותם. החובה הזאת יצרה עוד פעולה נמרצת ותמריץ להסברה בתחום בתי הספר בנושא, וכמובן שההסתכלות על גילוי נגיפי איידס בקטינים בתוך הקונטקסט היותר רחב של נשאות במדינת ישראל אפשר לנו, אנשי בריאות הציבור, בהליכה משותפת עם המחוקק במקרה הזה, לקדם את כל הנושא של מניעת איידס בישראל, גם אז, ולשמחתנו גם היום.
וזה היה חשוב מכל. במילים האלה סיימנו את תוכניתנו. תודה רבה לך, פרופסור עמיחי כהן, לך עורך הדין יונתן כניר, ולדוקטור ינון שנקר, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, למפיקה דפנה אברהם. לטכנאי שלנו אהוד סטלמר, באולפן היינו משה נגבי וקובי ברקאי. אפשר להזין באתר רשת בית וביישומון של כל ישראל. דין ודברים, תשוב עליכם בשבוע הבא בשידור חי. שלום וערב טוב.
דצמבר סייל ברב בריח. חודש של מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים. חייגו עכשיו 1-800-800-100.
רב בריח.
אני רוצה להיות מיילדת.
להיות שדה דיאם.
טייסת. עדיין לא יודע.
לילדים שלנו יש זמן לחלום על העתיד. אנחנו צריכים לחסוך להם כבר עכשיו. הביטוח הלאומי ומשרד האוצר מציגים את תוכנית חיסכון לכל ילד. מינואר 2017, המדינה תפקיד 50 שקלים בחודש לכל ילד מיום הולדתו ועד היותו בן 18. חיסכון לכל ילד, להתחלה קלה יותר בעתיד. לפרטים חפשו בגוגל חיסכון לכל ילד או חייגו כוכבית 2637 למרכז המידע.
2017 עוד לא כאן, אבל דגמי הונדה כן. מתחילים את השנה עם הונדה חדשה. מזמינים עכשיו את דגמי הונדה 2017 ונהנים מהטבות ומתנאים מיוחדים עד 16 בדצמבר. חייגו להונדה, כוכבית 2099, כפוף לתקנון.
פרי השעה עם סוזי טובי.
אנשים משאירים את הכסף בעובר ושב כדי להרגיש בטוחים, אבל האם ביטחון חייב לבוא על חשבון חיסכון?
סוזי, הביטחון מעל הכל, בגלל זה אני כאן עם הילדים במשמרות הזהב. השאלה, איפה לשים את הכסף?
תקשיב לילד, סגור את הכסף בפקדון רימונים.
נראה לי שאני אקשיב לילד.
לקוחות כל הבנקים התקשרו עוד היום למקצוענים בהשקעות של מזרח התפחות ושאלו על פקדון רימונים, כוכבית 88-60, למפקדים 50,000 שקלים.
שימו לב, שקם אלקטריק ביריד מחירות חד פעמי, 20-50% הנחה על כל החנות, כל המחלקות, כל המוצרים, הכל בהנחות ענק.
שקם אלקטריק, בטוח שקנית טוב.
שקם אלקטריק, אל תחמיצו.
דנה, את אותה מהנתיב.
אמא, לא תמיד תהיית ברכב כדי להזהיר אותה. התקיני ברכבך מובילאי, המערכת המתקדמת המסייעת במניעת תאונות דרכים, ותשמרי על הבטיחות של המשפחה שלך. מובילאי, לפרטים והתקנה, כוכבית 4505.
פנדור, כשאתה רוצה את הטוב ביותר...
Best Invest, תוכנית חיסכון מבית הכשרה, חברה לביטוח. האמור אינו מהווה ייעוץ השקעות או הזמנה להשקעה.
רשת מחסני חשמל מודיעה לציבור הרחב על מכירת סוף השנה שתהיה מעתה ועד 31 בדצמבר. רק במחסני חשמל, חיסול כל המלאי בהנחות ענקיות עד 31 בדצמבר ברשת מחסני חשמל, כפל מבצעים וכפל הנחות. מכירת סוף השנה, חיסול המלאי, עכשיו ברשת מחסני חשמל.
בעל עסק? עם לאומי קארד, גם עסקים קטנים נהנים משירותי סליקה מתקדמים. לקבלת הצעה לסליקת כל כרטיסי האשראי המובילים, חייגו כוכבית 64-63.
בעסקים?
תמיד לאומי קארד.
כפוף לתנאי החברה.
על המבצע הזה אתם חייבים לשמוע עד הסוף. מבצע חוב סוף. יש לכם כנסות שצברו פיגורים? יש לכם הזדמנות לשים להם קץ ולשלם פחות. המרכז לגביית כנסות ברשות האכיפה והגבייה במבצע חד פעמי. 40% הנחה על יתרת החוב. אל תיתנו לחוב להמשיך לצמוח. לתשלום פנו לסניפי הדואר או לאתר רשות האכיפה והגבייה או התקשרו לכוכבית 35592. רשות האכיפה והגבייה. סוף טוב לכל חוב. המבצע כפוף לתנאים.
כשאתה רוצה את הטוב ביותר,
Best Invest, the best money can get.
Best Invest, תוכנית חיסכון מבית הכשרה, חברה לביטוח.
מחירת סוף השנה, חיסול המלאי, עכשיו, ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי,
נמוך נמוך,
במחסני חשמל.
חדש ובלעדי לחברי ההסתדרות החדשה. מועדון ההטבות החברתי הראשון בישראל ביחד בשבילך נותן לכם כרטיס אשראי חדש ומגוון הנחות וההטבות במיוחד בשבילכם. וגם מתנת הצטרפות 100 שקלים. ההסתדרות החדשה ולאומי קארד ביחד בשבילך. להצטרפות חינם ולקבלת כרטיס האשראי חפשו בגוגל ביחד בשבילך או חייגו כוכבית 6321.
כפוף לתנאי ההצטרפות.
רשת ב' של כל ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת מבט.
ה-OECD קובע, ישראל מפלה לרעה את העסקים הבינוניים והקטנים, לעומת ההייטק שמעסיק רק 10% מהעובדים.
אם המדינה הייתה קצת עם רגש כלפי העסקים הקטנים, היה יותר קל והיינו יכולים לשרוד.
הפריחה של מחזות הזמר תופסת כיוון חדש ומקורי בחג המחזמר שנפתח הערב. מבט לחדשות. שלום רב לכם, אנחנו פותחים בפרשת ראש הסגל והאומנית. במשטרה ימליצו להעמיד לדין את גיל שפר, ראש הסגל לשעבר בלשכת נתניהו,